מאחורי כל סמארטפון, כתבתו של צח יוקד, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. המחזה שתיעד פרופסור סידהרט קארה מבעית. בסרטון שצילם במכרה שבערה בדרום מזרח קונגו, רואים אלפים רבים של בני אדם, גברים, נשים וילדים קטנים, נדחסים בצפיפות בתוך מכתש בקוטר 400 מטר, רוכנים לעבר האדמה בידיים חשופות, חופרים וחוצבים. ברקע נשמעות צעקות ונקישות אבנים. זוהי שגרת יומם של מאות אלפי בני אדם שמסכנים את חייהם מדי יום במכרה זה ובעשרות כמותו בקונגו. הם עובדים בפרך 12 שעות ביום עבור דולר אחד ביום במקרה הטוב. רבים מהם נהרגים או נפצעים קשות בתאונות עבודה. כולם חוששים לגורלם אם יעזו להפר משמעת או לנסות לשפר את תנאי העבודה. בעולם המערבי מעדיפים להפנות עורף לאכזריות הזאת, להתכחש אליה, בטח כשמבינים מה עומד על הפרק. הקוראים האומללים הללו חופרים כדי למצוא קובלט, יסוד מתכתי חיוני לכל מכשיר טכנולוגי בעל סוללה נטענת. במילים אחרות, בלי קובלט אין סמארטפונים, אין לפטופים, אין טאבלטים ואין מכוניות חשמליות. מה שאנחנו רואים שם זה את ההתגלמות הקיצונית ביותר של עבדות מודרנית, אומר קארה בשיחה מביתו שבקליפורניה. מעולם, בכל ימי ההיסטוריה האנושית, ואני מדגיש, בשום שלב לאורך ההיסטוריה האנושית, לא היה מקרה דומה שבו כל כך הרבה סבל אנושי נגרם בשם יצירת רווח כספי גדול כל כך. לא בכדי, קארה משתמש במילים קיצוניות כל כך. בתור אחד החוקרים המובילים בעולם בנושא זכויות אדם, ניצול ילדים וסחר בבני אדם, הוא מכיר היטב את ההיסטוריה של אפריקה ואת השוד השיטתי של משאבי הטבעיים בידי אדם המערבי. מיהלומי הדמים, דרך מכרות הזהב, גזל המינרלים ועוד. זה נכון שכבר לפני 500 שנה נוצרה מערכת יחסים שמבוססת על דיכוי, אלימות וניצול של תושבי היבשת, הוא אומר. רק שהפעם זה שונה. אף אחד מאיתנו לא קונה זהב ולא יהלומים על בסיס קבוע, אבל כל אחד מאיתנו מסתובב כל היום עם סלולרי צמוד ועובד על המחשב הנייד על בסיס יומי. קארה מדבר בחס. מצד אחד של שרשרת ההספקה, יש לך מאות אלפי בני אדם שמתקיימים על שכר של דולר ליום. הוא אומר, הוא מספר על מצבם של תושבי קונגו, מדינה שמדורגת במקום ה-175 במדד המדינות המפותחות של האום, ושתוחלת החיים הממוצעת בה עומדת על 60.7 שנה. מהצד השני של השרשרת, יש חברות ענק שגורפות רווחים של עשרות ומאות מיליארדי דולרים בשנה. קארה מפנה את האצבע המאשימה לענקיות הטכנולוגיה שבקצה הפירמידה, בהן אפל, סמסונג, גוגל, טסלה, פורד, ג'נרל מוטורס ועוד. חברות הענק הללו מדברות על שמירה על זכויות אדם ומציגות קמפיינים שבהם הן מתגאות בשמירה על תנאי עבודה הוגנים של הפועלים שלהם, אבל בשורה התחתונה, בלי אותן בטריות נטענות, אין לך כלום, ובלי הקובלט אין לך בטריות, הוא אומר. קארה, 48, נולד בממפיס, טנסי, לזוג הורים שהיגרו מהודו וגדל על הציר שבין שתי המדינות. העניין שלו בזכויות אדם החל בלימודי התואר הראשון שלו באוניברסיטת דיוק. אלה היו אמצע שנות ה-90, המלחמות בבלקן היו בעיצומן, וקארה, אז סטודנט לפילוסופיה וספרות אנגלית, הקים ארגון סטודנטים שהוציא משלחות סיוע להתנדב במחנות של פליטי מלחמה בוסנים. יצאתי לשם מלא ברעיונות לגבי איך לעזור לאותם פליטים, אבל כשהגעתי למחנות, הבנתי עד כמה לא היה לי מושג מה שקורה שם, הוא מספר. רק אז הבנתי שהדבר החשוב והמשמעותי ביותר שאני יכול לעשות, הוא להקשיב לאנשים שאף אחד לא רצה להקשיב להם. אז מה שעשיתי במשך שבועות זה לשבת ולהקשיב להם. מאז חלפו כבר כמעט 30 שנה. שבהן הוא מנסה להשמיע את קולם של חסרי הקול, ומאלץ את קוראיו לגלות אמיתות כואבות שהיו מעדיפים להדחיק. ב-2009 פרסם את ספרו הראשון שבו ניתח את הצמיחה בסחר בנשים החל משלהי המאה ה-20. Sex Trafficking Inside the Business of Modern Slavery. בספרו השני שיצא ב-2012 חקר תופעה של שיעבוד אנושי בדרום מזרח אסיה, נשים צעירות שנאלצות לספק שירותי מין בכפייה בשל חובות כספיים. שנתיים לאחר מכן הגיע ספרו השלישי, שמגולל את הניצול האכזרי של ילדים שמועסקים בתנאי עבדות במאות מפעלי שטיחים בהודו. קארה, שמחזיק בתואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה ותואר במשפטים מאוניברסיטת BPP בלונדון, משמש פרופסור לחקר סחר בבני אדם ועבדות מודרנית באוניברסיטת נוטינגהם שבבריטניה, ועמית מחקר במרכז קאר למדיניות זכויות אדם בבית הספר לממשל באוניברסיטת הרווארד. ב-2019 נסע לראשונה לחזות מקרוב במה שקורה במכרות הקובלט בקונגו. מאז הספיק לבקר במדינה עוד פעמיים. הוא ראיין תושבים מקומיים, קוראים מנוצלים וקטינים משועבדים, והגיע למכרות מבודדים שבהם אף עיתונאי או חוקר מערבי לא ביקר מעולם. את מה שראה ושמע העלה על הכתב בספר חדש בשם Cobalt Red, How the Blood of Congo Powers Our Lives. קובלט האדום, איך הדם של קונגו טוען את החיים שלנו. איסוף המידע לא היה קל. המכרות הללו מאובטחים ושמורים היטב מעיני המערב, ומלאכת התיעוד נעשתה בסתר. קארה התגנב לעתים מבעד לשרשרת ההבטחה של כוחות הצבא, המשטרה, מאבטחים זרים ואנשי מיליציות פרטיות. הוא מצא את עצמו לא פעם במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, ניצב בפני סכנת חיים ממשית, ואף הגיע למצבים שבהם הצמידו לו קנה של רובה לראש. היכולת שלי לערוך את המחקר בקונגו היא תוצאה של שנים רבות שבהן ערכתי מחקר על ניצול ילדים וקטינים במקומות מסוכנים אחרים בעולם, הוא אומר כעת. אם הייתי מנסה לכתוב את הספר הזה לפני הספרים הקודמים, כנראה שהייתי נכשל. בעבודות התחקיר הקודמות שלי למדתי את החשיבות הגדולה של יצירת קשרים עם אנשים מקומיים שאתה יכול לסמוך עליהם, וזה בדיוק מה שעשיתי בביקורים שלי בקונגו. גם החזות ההודית שלי עזרה לי לא מעט בקונגו, הוא אומר בגילוי לב. ברגע שהשלטונות והחיילים רואים אדם לבן, הם מריחים מיד צרות ומבינים שמדובר בעיתונאי או חוקר ממדינה זרה. אנשים בעלי חזות הודית, מסביר קארה, מסתובבים שם הרבה יותר בחופשיות. יש סוחרים הודים רבים, בעלי חנויות, מנהלי בתי מלון וגם לא מעט יזמים פרטיים שמגיעים למדינה בחיפוש אחר הזדמנויות עסקיות. יותר מ-100,000 טונות של קובלט נחצבו ב-2021. 72% מתוכם הגיעו מהמכרות של קונגו שמרוכזים בדרום מזרח המדינה. מדובר במכרות ענק שמסתרים לא פעם על פני שטח של יותר מ-10 קילומטרים רבועים. רבים מהם מנוהלים על ידי חברות קריאה זרות, סיניות ברובן, שקיבלו מהממשל המקומי את הזיכיונות להפעלת המכרות. חלק מהעובדים מורשים ומועסקים על ידי החברות הזרות, אבל רבים מהם לא שייכים רשמית לאף חברה. מדובר בקוראים זעירים עצמאיים, במה שמכונה קריאה ארטיזנלית. איש לא מעסיק אותם, איש לא אחראי לגורלם או מפקח על מצבם. הם מסכנים את חייהם יום-יום עבור שכר האב שהם מקוששים ממתווכים שקונים מהם את שקי הקובלט שהם חופרים. וזה עוד לפני שמדברים על הזיהום והמחיר הבריאותי האדיר שכרוך בעבודה. רמות הקובלט, האופרת והאורניום שנמצאו בדגימות שתן של קורים גבוהות במיוחד. לא בכדי מומים מולדים באזור הם דבר נפוץ. כשמבקרים במכרות הללו רואים אנשים מבוגרים לצד ילדים קטנים, נשים הרות לצד נערות צעירות. רואים אותם בידיים חשופות, חופרים, חוצבים, מסננים ונושאים על גביהם סקים במשקל 40-50 קילוגרם. עבור סק אחד, דולר אחד. לפי הערכות, כמה מאות אלפי קורים עצמאיים אחראים ל-30% מהספקת הקובלט של קונגו, אומר קארה. שום דבר לא מונע מהחברות הגדולות ללכת לאותם מכרות ולקנות את הקובלט באופן ישיר מכל אותם קורים זעירים, אלא שכמובן שהן לא רוצות להיות מקושרות למכרות מסוכנים שמעסיקים ילדים קטנים בתנאי ניצול נוראי. וכך נוצרת שרשרת אספקה מתוחכמת שכל תכליתה להלבין את אותו ניצול. בתחתית השרשרת נמצא הקורא הפשוט שחופר וחוצב במשך 12 שעות ביום. מעליו נמצאים אנשי ביניים, המתווכים שמגיעים רכובים על אופנועים, קונים את עסקים ומאמיסים על מסעיות מסע גדולות. משם נלקחים עסקים לשווקים מיוחדים, שבהם הם נמכרים ברווח של מאות אחוזים. תלוי באיכות ובטיב הסחורה, ועושים את דרכם ליצרניות הבטריות בסין. משם הם מגיעים לקצה הפירמידה, למפעלי הסמארטפונים של אפל, המחשבים של גוגל והמכוניות של טסלה, עד שהם מופיעים בבתים ובכיסים של כולנו. את מוטבה פגש קארה מחוץ למכרה בדרום המדינה, סמוך לגבול עם זמביה. ב-2016, כשהיה בכיתה ד', הצטרף לאחיו הגדול בקו, והתחיל לעבוד במכרה. לדבריו עבד בקבוצה של 40 ילדים אחרים, כולם בגילאי 10 עד 13, תחת פיקוחו של בוס שהיה משלם להם דולר ליום. בימים שלא מצאנו קובלט באיכות מספיק טובה, הוא לא היה משלם לנו כלל, מצוטט מוטבה בספר. את אחיו איבד בתאונת עבודה לפני כשנתיים, כשאחת מדופנות המכרה קרסה בפתאומיות. שמעתי רעש חזק, סיפר לקרה. כשאיבדתי למעלה ראיתי את האדמה קורסת עלינו. כולם נהרגו באותו יום, כולל בקו. הייתי היחיד ששרד. פליקס, בן 16, החל לחפור ולחצוב באותו מכרה כשהיה בן 11. על ראשו, כפי שמתאר קרה, צלקת גדולה. זכר לסלע גדול שנפל על ראשו בעבודה. שתי אצבעות יד שמאל שלו עקומות באופן קבוע, תוצר של תאונת עבודה אחרת. בגלל שאני עוד לא בן 18, אני משלם כל יום לשומרים של המכרה 11 סנט כדי שהם יאפשרו לי להיכנס פנימה, הוא מספר. כמו מרבית מכרות הקובלט באזור, 15 מתוך 19 בסך הכל, גם המכרה הזה מנוהל על ידי חברות סיניות זרות. אני עובד בקבוצה של עוד 20 ילדים בני גילי, סיפר לקרה. כל מה שאנחנו מוצאים אנחנו מוכרים לבוסים הסינים שמשלמים לנו 1.1 דולר לכל סק של קובלט. הבוס אומר לנו בכל בוקר איפה לחפור ומה לעשות, ואם אנחנו לא ממלאים את ההוראות שלו, הוא מנחה את החיילים להעניש אותנו. גם קוסנגו התחיל לחפור בגיל 11. 3 שנים לאחר מכן מנהל העבודה החליט כי הילדים שעימם עבד כבר גדולים וחזקים מספיק כדי להתחיל לחפור מנהרות. עבודה שהייתה שמורה עד אז לפועלים גדולים וחזקים מהם בהרבה. הקובלט באיכות הטובה ביותר נמצא בעומק של 20-30 מטר מתחת לאדמה, מסביר קוסנגו. הבעיה היא שהאדמה קשה, ובהיעדר ציוד עבודה מתאים, חפירה לעומק של 20 מטר יכולה לקחת גם חודשיים. בזמן החפירות, צ'יף בנזה, מנהל העבודה, נתן לנו אוכל ושכר יומי של 1.1 דולר, סיפר קוסנגו. אבל בגלל שבמהלך החפירה לא מצאנו קובלט, ברגע שסיימנו לחפור הוא קיזז את התשלום עבור הקובלט שמצאנו, ואמר שזה בתמורה לכסף שהוא שילם לנו בזמן החפירה. במחיר אחר פגש קארה ילד בן 11 בשם גלואר, עם ניסיון של פועל ותיק. אני ואבא שלי היינו הולכים למחרה בלילה ומשלמים לשומרים כדי שיאפשרו לנו להיכנס פנימה ולחפור, הוא מצוטט בספר. כשלא היה לנו כסף, היינו מתגנבים פנימה בלי שהם היו מבחינים בנו. בחודשים האחרונים, גלואר יושב בבית ובקושי מצליח לעמוד על הרגליים. לא מסוגל לעשות פעולות בסיסיות באופן עצמאי. קורבן של תאונת עבודה מהסוג שגבתה את חייהם של ילדים רבים אחרים. מאז התאונה אני לוקח איתי למכרות את אחיו, מצוטט אביו פרנק. כשקרה שואל אותו אם הוא לא חושש שגם הבן השני ייפצע, הוא משיב, כן, בוודאי. אבל אין ברירה. אם אתה לא חופר, אתה לא אוכל. מצבן של אנשים קשה אפילו יותר. העבודה הפיזית מאומצת ונאלצות לעזר זו בזו כדי לסחוב את הסקים הכבדים למרחקים גדולים. אם אני עובדת קשה במשך 12 שעות ביממה, אני יכולה למלא סק אחד של 50 קילוגרם, סיפרה אישה בשם פרסיליה. ואם לא די בכך, מתברר שגם כאן נשים מסתכרות פחות בהשוואה ליתר העובדים. בעוד גברים העידו כי הם מקבלים קצת יותר מדולר עבור סק קובלט, נשים סיפרו כי הן מקבלות 80 סנט עבור אותו הסק, ולעיתים אף פחות. אלא שנשקפת להן כאן סכנה נוספת. מחוץ לאחד המכרות פגש קארה נשים צעירות שעובדות בקבוצות מחשש לחייהן. הן סיפרו כיצד הן נאחזות זו בזו בניסיון להגן על גופן, גם מפני העובדים הגברים וגם מפני אנשי המיליציות הפרטיות, חיילי הצבא ומאבטחים חמושים אחרים. כל אחת מהנשים מכירה לפחות אישה אחת שנדחפה בכוח לאותם בורות והותקפה מינית, הוא כותב בספר. אלימות מינית במכרות היא תופעה רווחת, ויש לגביה עדויות רבות, אומר קרה. אפשר להבין למה. מדובר בנשים פגיעות, עניות, נואשות, שאין להן שום מרחב מוגן ושום גורם שאליו הן יכולות להתלונן על מה שעבר עליהן. הגברים בקונגו שונאים נשים, מצוטטת בספר אישה בשם אלודי, שמספרת על האלימות הקשה מצד הגברים המקומיים. זנות וחיפוש קובלט הם אותו דבר. בשני המקרים אני משתמשת בגוף שלי ככלי עבודה. לדבריה, עבור יום עבודה במכרה, היא מקבלת תשלום זעום של 55 סנט, שלא מספיק לצרכים בסיסיים ביותר של קניית אוכל לה ולבנה הקטן. לדבריה, הדבר לא מותיר לברירה, אלא לאפשר לחיילים לעשות לי דברים לא טבעיים. בין סיפור אחד למשנהו, קרא מתאר בספר את האכזריות המערכתית שמאפשרת את הטרגדיה האנושית הזאת. איך כל אחד מסיר את ידו מהאחריות למה שמתחולל באותה מכרות, החל בממשל המקומי וכלה בחברות הטכנולוגיה הגדולות. על מי בסופו של דבר מוטלת האחריות לאותה עבדות מודרנית קיצונית? אני חושב שהאחריות מוטלת על מי שנמצא בראש הפירמידה. במקרה הזה, הביקוש לקובלט קיים בגלל אותן חברות אלקטרוניקה גדולות, ולכן עליהן מוטלת האחריות. ושם גם צריך להתחיל הפתרון. הכי קל לגלגל את האשמה. החברות הגדולות יטענו שהאחריות מוטלת על יצרניות הבטריות. יצרניות הבטריות יטענו שהאחריות היא של חברות הקריאה, וחברות הקריאה יגלגלו את האחריות לממשל. אבל בסופו של דבר, הסיבה הפשוטה שיש לך ילדים יחפים שעומדים יום שלם בתוך בור מזוהם וחופרים בתמורה לדולר אחד, היא הצורך של אותן חברות גדולות בבטריות נטענות. הן אלה שעומדות בראש הפירמידה ולהן גם יש את המשאבים, את היצירתיות ואת היכולת לפתור את הבעיה הזאת די בקלות, אם הן רק ירצו. כמה שאנחנו צבועים, ממשיך קרא. אנחנו טוענים שאנחנו חיים בתקופה של זכויות אדם, של סדר כלכלי אנושי, כשבפועל שום דבר מזה לא נכון. כולנו מנהלים חיי נוחות שמתקיימים תודות לעוני ולייאוש של האנשים העניים ביותר באפריקה. ומה לגבי האחריות של הממשל המקומי? הוא לקח משאב לאומי ומחר את הזכויות עליו לחברות זרות, מרביתן סיניות. בתמורה, הן עושקות את האזרחים באכזריות וללא שום פיקוח ממשלתי. מרבית הזיכיונות למכרות הקובלט הגדולים נחתמו בתקופת נשיאותו של ג'וזף קבילה, 2001-2019, ואין לי ספק שהוא הרוויח מכך לא מעט באופן אישי, בלי שהדבר יניב תועלת כלשהי לתושבי קונגו. אבל לא מדובר רק בו, אלא בשחיתות שעוברת מנשיא אחד לאחר. עוד קודם לכן היה זה אביו, לורן קבילה, שנהג בצורה דומה, וכך גם הנשיא שלפניו. אחרי שקונגו זכתה בעצמאות ב-1960, היה ברור שהכוחות הקולוניאליסטיים לא יאפשרו למשאבים הטבעיים של המדינה לחמוק להם מהידיים. כל מה שצריך כדי להבטיח את המשך השליטה על המשאבים, הוא מנהיג שיסכים להעלים עין בתמורה לכסף. וזה בדיוק מה שקרה במקרה של מכרות הקובלט. כיום, אומר קרא, ניכרים ניסיונות אמיתיים מצידו של הנשיא המכהן, פליק צ'יסקדי, לעקור את השחיתות. הנשיא מנסה לקרב את קונגו לעולם המערבי ואף לפתוח מחדש את אותם הסכמי זיכיון באופן שיבטיח את השמירה על זכויות אדם ועל עתיד המקומיים. אבל עוד מוקדם לראות אם זה באמת יקרה. אנחנו צועדים לעבר עתיד של מכוניות חשמליות שנשענות על בטריות שצורכות קובלט. מה זה אומר מבחינת עתידה של קונגו? כן, חלק מהערכות מדברות על כך שעד 2030 יהיו 250 מיליון מכוניות חשמליות. לפי כל הערכות, מאגר הקובלט של קונגו אמור להספיק ל-20, אולי 30 שנה, לא יותר. עד אז, מדינות המערב המפותחות ימשיכו לסגסג ולגרוף רווחים אדירים בזמן שהן נוקסות בעתיד של קונגו, כמו חיה טרף שאוכלת את האדם עד שלא נשאר ממנו דבר, פרט לגופה שרועה על האדמה עם עצמות חשופות. יש כאלה שטוענים שיש דבר כזה, קובלט נקי. יש דבר כזה? אני לא מכיר דבר כזה, בטח לא בקונגו. אף חברה לא יכולה להגיד שהיא מתבססת על קובלט נקי, כשיש לך כל כך הרבה ילדים שעובדים באותה מכרות. אחד המלווים שלי במדינה ניסח את זה בצורה הטובה ביותר. אם כל אותן חברות גדולות לא קונות את זה, איך אפשר להסביר אחרת את אותם מאות אלפי אנשים שעומדים וחופרים באותה מכרות, כל יום. מאחורי כל סמארטפון, כתבתו של צח יוקד, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין,